שלום וברוכים הבאים לתוכנית התשיעית של ספק סביר.
שלום.
היום, יום שישי, השביעי במאי 2010, ואיתי נמצאים ערן אבירם.
אהלן.
איתמר וייסברג.
שלום שלום.
ליאורה לוי.
אהלן.
ברק ניצן.
סופי טוויסט.
תמיכה מוסרית משני אבני, ואני ירון, והיום מחכים לנו בתוכנית חדשות מדע מעניינות בנושא ממוטות שהתגברו על הקור בשנים עברו, העברה גנטית מחרקים לבני אדם, במיוחד לברק.
ג'יסוס.
לא, זו לא החדשה, החדשה היא שברק מאמין באלוהים ואלוהים שונא אותו. תכף נדבר איך הגענו.
אנחנו נגיע ללוגיקה של זה.
הנושא העיקרי שלנו יהיה חיסונים.
והנושא המשני יהיה אידיומות או אפקט.
ודאוזינג וכו'. כמו בכל שבוע, גם השבוע תהיה לנו פינת איפה טעינו. ואנחנו מזמינים אתכם כרגלנו לבקר באתר שלנו, www.safeksavir.co.il, לשמוע תוכניות ישנות, להשאיר תגובות וליצור איתנו קשר.
ולשאול שאלות.
ולשאול שאלות שמעניינות אתכם, שנוכל לדון בהן בתוכנית.
וברק ינסה לאתגר אותנו עם אמת או ספק סביר.
מצוין, ונתחיל בחדשות המדע. מחקר חדש מגלה לנו איך הממוטות שרדו במזג האוויר הקר ותנאי המחיה הקשים שבו הם היו.
אז כן, ידוע לנו הרי שהממוטות חיו לפני אלו עשרות אלפי שנים.
ידוע לך ועכשיו גם לנו.
כן, ידוע לי, אני שמרתי את זה אצלי בכיס. וכמובן, למי שלא יודע, הממוטות הם פילים גדולים וסעירים. ושחיו בתקופת הקרח האחרונה, וכדי להתמודד עם הקור הנועז, הרי פילים היום לא יודעים כל כך להתמודד עם קור, אז היו להם שלל מנגנונים, בין היתר הפרווה, האבותה שלהם, וגם היום גילו שהיה להם אנטי פריז בדם. כלומר, היה חומר שאחת הבעיות עם קור, קור וחום קיצוניים, הם שהם לא מאפשרים לגוף לפעול ולאנזימים בגוף לפעול כמו שצריך, מעכבים את הפעולות הכימיות, ואחת הבעיות זה בדם, בשחרור החמצן, קשירת החמצן לתאי הדם ושחרורו אחר כך, ומסתבר שלממוטות, כך גילו חוקרים מאוניברסיטת מניטובה שבקנדה, היה חומר שהסייע להמוגלובין בתאי הדם האדומים לקשור אליו את החמצן, ואחר כך לשחרר אותו בתנאי קור קיצוניים, מה שאפשר לממוטות להיות גם בעלות דם חם, גם עם חדק וגם עם פרווה.
באופן כאי, הרבה פעמים כשנותנים טיעונים נגד איך חיים יכולים להיווצר באופן אוטונומי ועצמאי ובאופן אקראי וכולי, אז שוכחים באמת לדבר על האנזימים וכל המנגנונים שיש בגוף שעוזרים לגרום לתגובות כימיות שככה היו צריכות חום של 100 מעלות, 200 מעלות כדי להתרחש.
או שהיו קורות בקצב איטי להחריד.
לקרות בגוף שלנו ולהזדרז, וחלק גדול מהזרז לחיים זה האנזימים האלה וכל הטריקים האלה שיודעים לקחת כל האטומים, לחבר אותם ביחד למולקולות ממש ברמה האטומית ולקשור אותם.
ובכלל כל המחקר של ממוטות זה מגניב, כי מצאו איזה שתי ממוטות כאילו בדיפ פריז באיזה איפשהו בסיביר, וחוקרים אותם כבר עשרות שנים.
אבל מתי זה? מתי מתחילים זה לייצר את זה לבני אדם? מתי יוצרים את זה? כל התגליות האלה, זה הכל הולך לכיוון של יצירת גזל. זה ברור לנו, הרי, נכון? אז מתי אנחנו מכניסים אנטיפריז לדאב שלנו? מתי זה קורה?
תקשיב, אני בטוח שיש כמה אמריקאים שניסו לשתות אנטיפריז ולא שרדו את זה.
כן, וזה גם תורם ליצירת של גזע על, פשוט בדרך ההפוכה.
קיבלו שיהיה ג'נטיק דריפט כשהם שתו את ה...
היו דיבורים גם על התאמה של זה לאפליקציות היום, כי יש איזשהו רעיון הרי, אולי כשבן אדם נפגע באופן מאוד קשה, להקפיא אותו עד שאפשר להביא אותו למקום שאפשר לטפל בו. או לקרר אותו למצב כזה
שהוא קריוג'ניקס, אתה מתכוון.
כן, יאבד פחות דם וכולי. ויש מאמצים בתחום הזה. המדענים המטורפים מדרפה בארצות הברית מזריקים נסיוב שהופך חזירים לזומבים לתקופה מסוימת עד שמשחררים אותם מזה. פשוט מפסיק את הפעילות המטבולית שלהם וכולי.
קצת סותר את הרעיון המרכזי.
בדיוק, אתה רוצה להפסיק את המטאבוליזם במקרים.
בלי לפגוע בו, אתה לא רוצה שימשיך לפעול כדי לא לפגוע בעצמו.
דרך אגב, הבעיה העיקרית בקריוג'ניקס זה שכשהם מקררים את כל המים בגוף, כשהם מקררים אותם, מוצאים, הופכים קרח, הופכים גבישים, גבישים חדים. הם שוברים את התאים ואנשים מתים. מה שכן יש ניסויים זה להוציא את הדם ולהוציא את המים, להוציא הרבה מהמים מהגוף ולהחליף אותם, אני חושב, ב-H2S, בגופרית דו-מימנית.
מה?
גופרית דו-מימנית.
כן, לא על זה אמרנו מה נראה לי.
וזה זה בעצם עוצר את המטאבוליזם.
זה עוצר הרבה דברים.
לא, אבל הרעיון הוא שאפשר אחר כך להתחיל להמשיך מחדש.
אוקיי, עכשיו שנייה, כשאתה אומר יש תוכנית,
יש ניסויים בתחום.
עשו את זה עם כלבים בהצלחה. זה היה כלבים?
אני לא זוכר.
what the fuck? טוב, מצוין, אבל זה כן מגניב, כי ככל שאנחנו עומדים על חיות והטבע עשה, פתר את הבעיות האלה בעבר, אולי אנחנו נוכל לפתור אותם טוב גם היום. והנה עוד צעד בדרך. אוקיי, מצוין, רוב תודות.
איך המדענים עכשיו הצליחו...
מאותם שתי ממודות שגיבלו בדיפ פריז אי שם בסיביר, הם כל הזמן מנתחים את החומרים בגוף שלהם ועניינים וכל מיני...
יש, עשו מיפוי של גנום.
אני שמעתי שישנם מדענים יפנים שרוצים לנסות לשבת עמותה וליצור אחת בתור כלי בידורי, כאטרקציה תיירותית ביפן. בכל מקרה, מאחר ולדעתי, להבנתי, באמת כאילו עובדים על זה.
כאילו, אף אחד לא ראה את ג'וראסיק פארק. כן, ומפה לחדשה מטרידה ביותר לחלקנו.
בבקשה, לא. אני קראתי את זה פעם אחת, שנייה לפי שלי אור הזה, ואני לא בטוח שהבנתי, וככה היה לי טוב.
חוקרים גילו העברה רוחבית של גנים בין חרקים מוצצי דם לבין יונקים. עכשיו אני יודעת למה יש הרבה אנשים שמוצצים לנו את הדם, או מוצצים בכלל, כי יש העברה של גנים. אז ככה, מדובר בעצם בחלק מה-DNA שמכונה טרנספוזונים. החלק הזה ב-DNA, שנקרא טרנספוזון, שבעצם הוא חלק שמשכפל את עצמו, והוא יכול לסובב את עצמו בכל מיני סיבובים מיוחדים בתוך ה-DNA, ולשנות כל מיני דברים ב-DNA, אז הוא יכול לעבור בצורה רוחבית, זאת אומרת, לא באמצעות זיווג ולא באמצעות הורשה כזו או אחרת, אלא בצורה רוחבית, מין קפיצה משני זנים, שני מינים, שבכלל אין שום קשר מהותי ביניהם, שום קשר של...
גנטי
ביניהם, כן? וכל הקשר ביניהם זה בגלל שיכול להיות שהם הסתובבו באותו אזור, ב...
הם צריכים לאכול אחד את השני או משהו? צריך להיות הנגיעה?
לא יודעים. אז רגע, אני אחדד את הנקודה. כל הרעיון הוא שבכלל לא יודעים איך זה נוצר, כי זה קרה לפני אלפי ומיליוני שנים בצורה טבעית, והם אומרים במפורש החוקרים, אנחנו רואים פיזית בשני הגנומים האלה, שזה קפץ מהחרק ליונקים, כי כנראה רואים את זה בחרק בצורה יותר עתיקה מאשר ביונקים, לא מבינים איך זה נוצר, ואומרים, אי אפשר לשחזר משהו שקרה בטבע לפני מיליון שנה למשך אלפי שנים, אנחנו לא יודעים איך לשחזר את זה במעבדה.
חשוב להבין, לא יודעים איך ה-DNA הוזרק וכו', והמנגנון עצמו שאיך ה-DNA הזה משתלט על תא ומוטמע בתוכו, הוא מוכר מחיידקים.
זה כן, אבל איך זה הגיע מחיידק?
מווירוסים, נכון.
אבל איך זה הגיע מזן מסוים של חרק ליונק מסוים, ממש לא מבינים איך זה קורה.
ככה, זה פותח שני אלמנטים מאוד מעניינים במחקר גנטי. אחד הוא אומר, אנחנו יכולים עכשיו להבין יותר טוב את ציר הזמן הגנטי של כל מיני חיות, כי זה נותן לנו עוד מרקרים בגנומים שאנחנו יכולים להשוות.
אני רק רוצה להגיד שאני הבנתי הפוך, שבגלל שזה העברות הרוחביות האלה הן לא עובדות לפי העץ החיים הידוע של התפצלויות, מוטציות וזה, זה מסבך את הפינוח של גנומים, כי פתאום יש לך חלקים שאתה לא יודע באיזה שלב הם נכנסו, ואתה מנסה לחפש איזה מין יצא מאיזה מין, פתאום אתה מוצא הבדלים ושמקשים עליך לדעת מה יחד.
נכון, ועכשיו כשאנחנו יודעים את זה, אנחנו יכולים לפתח תיאוריה חדשה של נדידה גנטית, ועל פיה לשפוט את הדברים האלה. לדוגמה, יש מינים מסוימים של חרקים שנכחדו, או מינים מסוימים של חרקים שעברו באמת כשמסות היבשה התפלגו, וזה נותן לנו פשוט תיארוכים חדשים שעד היום לא היו לנו. זה נכון שעכשיו כאילו כל המדענים צריכים לחזור ולבדוק את העבודה שלהם, כי הרבה מהתיארוכים הקודמים אולי היו דפוקים, כי החרק בעצם העביר את המרקר הגנטי ולא האנשים.
חרקים לא משנים צורה, לא נכחדים, רציתי להגיד.
קודם כל חשוב לומר שמי שמוביל את כל המחקר הזה, זה ביולוג גנטי בשם סדריק פשקוט או משהו כזה, ויש איתו כל מיני פוסט דוקטורנטים שעובדים איתו על כל המחקר הזה. עכשיו הוא אומר שהיום אולי אפשר, יכול להיות שבגלל שחרקים ניזונים, הרי מה זה מוצצי דם? הם בעצם ניזונים מיונקים או מבני אדם, אז מנסים איכשהו היום לראות אם יש עדיין, אם זה עדיין קורה, ולנסות למצוא חרקים שמוצצים בני אדם ומעבירים אליהם אולי DNA, מחפשים אנשים כאלה.
הדבר השני שזה מאפשר, זה נותן מנגנון חדש למוטציות ולשינויים ב-DNA ולהתפתחות של זנים, שעד עכשיו נחשב שהוא רק ביצורים מאוד פשוטים כמו וירוסים וכולי, ובטח ובטח שלא ביונקים. כי חלק גדול ממה שהופך את הבעיה למלחמה בווירוסים לכל כך גדולה, זה שהם משתנים כל הזמן, נונסטופ, וזה גם כי יש בהם מעט DNA, אז השינויים שבו מתבטאים בצורה מאוד כבדה, מספיק ששינית המקטע קטן באופן רגיל, והוא לא נבלע כמו אצלנו באלף אחד גנים אחרים, אלא הוא ממש משפיע. והדבר השני זה שהם עושים את העברות האלה כל הזמן. ה-DNA שהם נכנס לתוך DNA אחר, משתלט עליו, גורם לו לשכפל את עצמו, יוצא בצורה אחרת, ועכשיו יכול להיות שזה גם היה חלק מהתהליך האבולוציוני שלנו, כלומר, שהמקטעי DNA האלה אחראים לחלק מהתהליכים שאנחנו עברנו, וזה מראה רק שהמנגנון הזה של האבולוציה ושל שינויים גנטיים הוא יותר מורכב, יותר עשיר ויותר מעניין.
יש ביטויים לגנים האלה?
זאת הנקודה. הוא לא חלק מ-DNA שבא לידי ביטוי כמו רגיל, הוא פשוט עובר ממקום למקום. הוא יכול להשתלט על ה-DNA ולהוות אותו ולעשות לו כל מיני דברים, אבל זה לא כמו שלוקחים בצית וזרע ונוצר DNA חדש וממנו באים לידי ביטוי כל מיני דברים.
זה מקטע בקרה שיכול לשנות את האופן שבו ה-DNA הרגיל בא לידי ביטוי.
נכון, אבל הוא לא ממש החומר הגנטי עצמו, אומרת, אחרת...
אז לא נקבל פיצ'רים של חרקים.
אבל זה בדיוק הנקודה, זה לא שאם יש לו גן, לא יודעת, לכנפיים, אז הוא מביא לי את גן הכנפיים שלו.
נכון, נכון.
הוא יכול לקחת את גן הזנב שאין לי, או גן שיש לנו, ולהפעיל אותו, או להוות אותו, או לשנות אותו.
אז יש מוטציות שאנחנו יודעים לקשר אותם לגנים כאלה של...
עדיין לא.
די, נו, חייבים לחסל אותם, ירון. חבר'ה, אתם לא רואים את החדשות פה משבוע לשבוע, we gotta do something. These fuckers, they're out for us.
אני רוצה חדשה, לסגור את הפינה של החדשות המדעיות, לספר לכם על חדשה
מרישה.
האמת היא באמת מרישה, כן.
ששמעתי בדרך לפה. בכל יום שישי בגלי צהל יש תוכנית שנקרא מבקר בשישי עם רענן שקד, והוא סיפר שאורן זריף פנה לערוץ 2, והוא אמר לה, יכול להיות שאני לא מצטטת במדויק, אבל אלה רוח הדברים, אז מראש אני מתנצלת. אורן זריף פנה לערוץ 2
ואמר לה... הוא פנה מיוזמתו.
כן. שבכל ההתגלויות שלו התגלה לו שמישהו כישף את ערוץ, יש כישוף, מוטל כישוף על ערוץ 2 מהרבה מאוד גורמים עוינים שרוצים להרוס את הערוץ, ומה שיקרה בעקבות זה ירד רייטינג וכל מיני שדרנים יהיו חולים, והוא מוכן, חינם אין כסף, בהתנדבות, שיתנו לו, אני לא זוכרת אם זה היה, אם הוא יגדיר את זה בזמן, 5 דקות או משהו כזה, בחדשות ערוץ 2, כדי שהוא יסיר את הכישוף מערוץ 2.
זה השטות אורן זריפית השבועית.
לא, רגע, אבל מה שאני רוצה להגיד לטובת רענן שקד, שהוא אמר שאורן קצת טועה, כי זה בעצם קרה לערוץ 1.
יש רק משהו אחד שאני רוצה להגיד בהקשר הזה של אורן זריף.
הוא בלתי נילא האיש הזה, זה לא יאומן.
שחבל שליאורה לא הייתה פה לדבר על זה, אלא הבאנו את מי שדיבר על הסיינטולוגים להגיד את כל הדברים האלה. כן, ועכשיו נחזור לשידורנו הרגילים.
לא, פשוט מבחינת הגנה קלה מתביעות.
מבחינת הגנה התביעות. זה הדיסקליימר, זה הדיסקליימר.
סליחה, אני רק ציטטתי את רענן שקד. התביעות לרענן.
ועכשיו נדבר קצת על חיסונים, למרות שהם אחת ההצלחות היותר גדולות של הרפואה המודרנית והצילו חיים של מאות מיליוני אנשים. בשנים האחרונות מתרחבת תרבות הנגד לחיסונים, שהם אוטונות שטוענת שזה משהו לא טבעי או משהו מלוכלך, או ממש קושרת קשר בין חיסונים לבין תופעות, לבין תוצאות חמורות בפועל, כמו יש טוענים שהם מביאים לאוטיזם ולפגיעות מוחיות ושאר...
יש גם טענה שאומרת שהם... מוות בעריסה, זה מחיסונים.
להתחשב בעובדה שמוות בעריסה מקדים לחיסונים בכמה אלפי שנים, זה לא מסתדר כל כך.
ירדתי מנכסי עקב חיסונים.
מבחינה פסיכולוגית אני בתכלס מאוד יכול להבין את זה, בניגוד לשאר הטיפולים הרפואיים שאתה מקבל כשאתה חולה, בחיסון אתה הולך כשאתה בריא לחלוטין, מזריקים לך משהו שלפעמים עושה לך גירוי או יקצוץ או זה, אני יכול להבין מאיפה כל הרעיון הזה התחיל.
אז אולי אפשר שכמה מילים, מה זה חיסון?
נשמח.
ומה הוא עושה לגוף?
אני מאוד אשמח.
אז חיסון בעצם, מה המטרה שלו? הגוף, יש מערכת חיסונית, והגוף יוצר נוגדנים לכל דבר שהוא מזהה כגוף זר. נכנס משהו לגוף, זה החל מי, יכול להיות גרגר חול שייכנס לתוך הגוף וחלה בווירוס או בחיידק, הגוף מזהה אותו כגוף זר והוא תוקף אותו. הוא יוצר נוגדנים. אחד הדברים החשובים לומר זה שברגע שהגוף יוצר נוגדן למשהו, זה או לכל החיים או למספר שנים. ולכן יש את החיסונים. יש חיסונים שמקבלים פעם אחת לכל החיים, כי הנוגדן, המערכת החיסונית זוכרת את הנוגדן forever, וכלבת לא, אז צריך לחדש את זה כל כמה שנים. או טטנוס, לדוגמה. מחדירים חלק מומת מוחלש או מומת, אבל שיהיה בו את ה...
את הקטע שהגוף את מזהה, המולק... בקיצור.
בדיוק. את המולקולה שהגוף מזהה, כדי שהגוף ייצור את הנוגדנים, ואז יש בגוף את הנוגדנים.
נכנס עכשיו, למאגר.
יש את הקטע שמחדירים לך את המולקולות, שהם בעצם נגדם, הגוף יוצר את הנוגדנים, לוקחים את הווירוס, מוצאים לו כל מיני, נגיד את הכנפיים, סתם אני, זה, אבל מוצאים לו כל מיני חלקים, ומשרים רק את החלק שהוא החלק הפעיל, אבל הורגים את החומר הפעיל שבתוכו, וזה מומת לחלוטין. מחדירים אותו לגוף, הגוף יוצר נוגדנים, סבבה. מצד שני, כמו שאיתמר אמר, יש מוחלש. אבל את החלק הפעיל שנגדך פשוט עושים במין, מחלישים את הארס או את משהו ש... שיכול לגרום ל...
לדוגמה, שמים חסם על היכולת שלו להשתכפל כמות מסוימת של פעמים, או כל מיני דברים כאלה.
כן. עוצרים לו מנגנונים, לוקחים את המנגנונים שהם הרסנים. עכשיו, יש חלק שלישי בכלל של חיסון, שבו זה לא חיסון למעשה, ומשכפלים ויוצרים המון המון נוגדנים, ואת הנוגדנים האלה, אחרי שמנקים אותם ועושים איתם כל מיני דברים, מחדירים לגוף עצמו, שזה מנע, זה חיסון מנע, מראש. מראש אתה מקבל את הנוגדנים בלי להיחשף לווירוס בכלל.
רגע, אז הסוג השלישי שתיאר, א', איך הם מפרידים באמת אחרי זה את, אם את יודעת, את האלמנטים המזיקים מהנוגדנים?
ספציפית בהקשר הזה הם עושים הפרדה צנטריפוגלית, כי המשקל של החלבון, כי הם קודם מוציאים הרבה מאוד דברים, ואז נשארים חלבונים שיש גם כאלה וגם כאלה.
אתה שואל איך מפרידים את הנוגדנים מה... זה שני חומרים שונים בגוף.
צנטריפוגלית. והשני, האם זה השיטה העיקרית שמשמשים, השלישית שציינת?
לא,
השיטה העיקרית היא דווקא להחדיר לך לגוף את הווירוס, כדי שאתה תיצור את הנוגדנים.
השיטה השלישית נשמעת, השיטה השלישית נשמעת הכי פחות יעילה, כי הגוף לא לומד לייצר אותם בעצמו.
אבל כן, היא ממש ממש לא יעילה, ולרוב מה שעושים זה באמת המוחלש לדעתי.
תלוי, זה תלוי, זה מאוד מאוד תלוי בווירוס.
המוחלש אומר שבעצם אתה נעשה קצת קצת חולה בזה.
נכון. זה בדיוק הנקודה שיש אנשים מאוד מאוד רגישים לדוגמה, אז הם מפתחים ואומרים לך תופעות לוואי. אתה יכול להיות באמת חולה מזה, אבל כל מחלה שאי פעם בעולם עברת ממנה, לא משנה אם באמצעות תרופות או לבד, עברת ממנה, אתה לעולם לא תחלה בה יותר. כי הגוף יש לו נוגדנים.
מחלה ויראלית. מחלה ויראלית, לא מחלות כמו סרטן או מחלות גנטיות.
ברור, אני מדברת, כן. גם אם אתה אומר, מה, יש לי שפעת שנה אחרי שנה, זה וירוס אחר של שפעת, זה לא אותו וירוס. אם הגוף שלך הצליח להילחם, אם לא מתת בעיקרון, והצליח להילחם בווירוס ספציפי, הוא לעולם לא יוכל לתקוף את הגוף שלך יותר.
זהו, הוא יוכל לתקוף פשוט, ההגנה של הגוף תהיה טובה פי אלף בערך מבלי.
כן, אז אתה תבריא ממנו שוב.
יש כאלה שמצליחים גם להתגבר על ההגנה הזאת.
לא בדיוק אותו וירוס. סירון, אני עדיין עומדת ב...
אוקיי, אז...
שאלה מהותית לגבי עניין הווירוסים. אנחנו אומרים פה וירוסים וחיידקים כאילו באופן, כאילו כמעט...
לא, לא,
מתחלף. הם דברים מאוד שונים.
הנקודה היא אבל שבאמת, כמו שליאור אמרה, זה לא משנה מה נכנס אליך לגוף, הקטע זה לשים עליו מרקר כדי ששאר גוף ידע לתקוף אותו.
סבבה.
וזה הקטע העיקרי. נכון, נכון. לקלוט את החתימה המעטפתית שלו כדי... לדעת להדביק עליו מרקר.
זה בדיוק כמו הקטע של נוגדנים לארס מסוים, הרי איך יוצרים שאתה מקיש אותך נחש, אומרים לך, או מקיש אותך בעל חיים מרסי, תגיע לבית חולים שאתה יודע בדיוק מי הוא. איך בדיוק באותה צורה, האמת שזה רע להגיד, אבל את הארס, את הנוגדנים נגד ארס שמזריקים לאדם, יוצרים עליהם באמצעות בעלי חיים. פשוט באמצעות סוסים, מאוד קל להוציא מסוסים מהדם שלהם את הזה, ותותנים להם ערס. כן, זה רע להגיד, אבל זה ככה.
אנחנו עד כדי כך פרימיטיבים? זהו, זאת הדרך?
לא, זה גם לא נכון, לא כל סוגי הערס, יש סוגי הערס שאין חיסון, זאת אומרת, זה לא חיסון, אי אפשר להתחסן, כי זה גם מולקולות פשוטות שאתה לא יכול...
זה גם הורג כל כך מהר שהגוף לא מספיק, הפעילות כל כך מהירה שהגוף לא מספיק להגיד.
אני בספק עם כל מולקולות
שאתה יכול לחסן. אז היית יכול לחסן.
אז היית יכול לחסן אולי באמת.
אוקיי. כאילו, הנקודה היא רק כדי להדגיש עד כמה זה כל גוף זר ולא משנה מהו, לחיסונים יכולים להיות תופעות לוואי, כמו לכל תהליך רפואי, ואחד מהדברים שיכולים לקרות, הם קורים בתדירות מאוד נמוכה, אבל יכולים, זה שכשאתה מלמד את המערכת החיסונית, הנה משהו חדש, תתקוף אותו, היא תתבלבל ותחשוב שאתה מדבר על הגוף עצמו.
זה מחלות אוטואימוניות, מחלות שהגוף תוקף את עצמם.
למשל, תסמונת גיאן-ברה, מה שדיברו עליו עם שפעת החזירים בשנה האחרונה, היא תסמונת ש שבה הגוף תוקף את מעטפת המיילין של העצבים.
אבל זה מחלה אוטואימונית,
זה נוצר בעקבות חיסון,
אוקיי.
כי אתה מלמד את המערכת החיסונית משהו חדש, ואם הוא קרוב מספיק לגוף שלך, אז היא פתאום אומרת, רגע, גם הגוף זה גוף זר ואני אתקוף אותו. הקטע שחשוב להגיד זה ככה, א', המערכת החיסונית היא טבעית וגם בה יש פאקים, וכשאנחנו מנסים ללמד אותה דברים חדשים, אז גם בזה, בתהליך הזה יש פאקים. אבל לעומת כל התהליכים הרפואיים שאנחנו משתמשים בהם, זה התהליך הכי בטוח שיש לרפואה. וזה נכון, תמיד יהיו סיפורים, ואתה תשמע על אלפי אנשים שסבלו מתסמונות בעייתיות, אבל זה אלפים לעומת מאות מיליונים שהתחסנו. בעקבות חיסון השפעת החזירים, רופאים ברחבי העולם קיבלו הנחיה לשים לב למקרים של תסמונת גיון ברי הזה, כי בחיסון של שפעת החזירים המקורי מ-1930 ומשהו כזה, היה ממש התפרצות של זה.
אני חושב שזה היה בשנות ה-70.
70, אוקיי, סליחה, היה ממש התפרצות של זה, ועכשיו יש מקרה אחד ל-4 מיליון חיסונים, משהו מגוחך כזה, לאספירין יש תופעות לוואי יותר חמורות מזה, אני מדבר במלוא הרצינות.
אני רוצה להגיד שאין, אי אפשר להגיד ב-100% שחיסון לעולם לא יגרום לתופעה מסוימת, כי יש פאקים בחיסון, לפעמים הגוף.
חיסון למשל לא יכול להוריד את השמש, יש תופעה.
לא, אני מתכוונת...
רצינות, יש...
אני מתכוונת ברמת הגוף, כאילו, אני מתכוונת... אני בטוחה שיש מוטציות כאלה, שזה קורה להם, זה מוטציוני, הגוף יכול להגיב בצורה הכי לא הגיונית בעולם.
אבל זה נשמע לי מופרך.
לא, אוקיי, אז שנייה, יש פה שני אלמנטים. אחד הוא אומר, יש באמת את הדברים שחקרו ושללו, והם אמרו, כאילו, לדעתנו התופעות האלה לא קשורות. אוקיי, אז יש את התופעות האלה, וכמו שאתה אומר, ברור שלא יודע מה, השמש לא עולה וזורחת בעקבות זה. לעומת זאת, יש לחיסונים הרבה מאוד תופעות לוואי, חלק מהם משמעותיות סטטיסטית, ואז אפשר לדבר עליהן, אבל חלק מהן הן נופלות במקרה של מקרה אחד פה, מקרה אחד שם.
כן, אחד למיליון.
עליהן אתה אף פעם לא יודע איך מנגנון מורכב כמו הגוף יכול זה.
אז אני אגיד לך ככה, יש סיכוי מינימלי, אבל זה לא מעניין את הבן אדם שנפגע. אתה יודע, אז אני אומר, סתום, אתה לא חייב להתחסן.
בסדר, יש אנשים שלא יוצאים מהבית, כי פחדים שיפגע בהם ברק, שהם יצאו מהבית.
לא, שנייה, רק רגע, אבל וגם לגבי זה, ממשלות ותאגידים מתייחסים לזה באחריות. יש בארצות הברית קרן לנפגעי חיסונים מהאמירה הכזאת. זה תהליך שידוע לנו שיש בו סיכון. אתה לא יכול לחזות מה התוצאה תהיה, אתה יכול לחזות רק את הסבירות. והממשלה מכריחה אותך לעשות חיסונים. ולכן, בתור ממשלה שמכריחה, היא גם מעמידה קרן לאלה שיפגעו בסבירות כזאת או אחרת. למרות שבאופן כללי אין שום ויכוח, שוב, מבחינת תהליכים רפואיים, זה התהליך הרפואי הבטוח ביותר סטטיסטי.
לא, בהצער כן יש ויכוח, זאת בדיוק הבעיה.
נכון, סליחה,
יש ויכוח. אני רוצה, אתה כבר נגעת בנקודה, אז אני אתייחס אליה של הממשלה מכריחה. אז אומרים, יש איזושהי אחת הטענות נגד של למה אומרים לעשות את זה לתינוקות? כי ההורים עוד הורים, הם רוצים נורא להגן על התינוק, ולמה לא לחכות כמה שנים, ובוא נחכה כמה שנים, התינוק הוא עוד וכולי. הרעיון שעושים את זה לתינוק, תינוק מפתח מערכת חיסונית, הוא נולד עם מערכת חיסונית מחורבנת, כמו שאתה אומר.
לא, ריקה, הוא מסתמך על האמא בכלל בחצי שנה.
נכון, ומערכת החיסונית שלו בעיקר יודעת לעשות, אבל כמעט ואין לו נוגדנים, יש לו כמה נוגדנים בסיסיים שהוא נולד איתם.
גם כתינוק זה יהיה ממש עצוב אם הוא יחלה, כי הוא תינוק והוא יכול למות מזה.
לא, זה סיבה מספרית מאוד פשוטה. הגוף של התינוק קטן והסתברותית, אם וירוס מצליח או חיידק מגיע למספרים מסוימים, הוא יהלום את הגוף. גוף של בן אדם הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר טעים, הרבה יותר מרחצות יותר גדולה פיזית.
כן, עכשיו בואו נגיד זה שנייה באופן קצת יותר מסודר, למרות שזה התהליך הרפואי הבטוח ביותר, כל מיני דברים כמו הצטרפויות מקרים, ובאמת תופעות לוואי כאלה ואחרות וסיפורים אנקדוטליים, והעובדה הפסיכולוגית שאתה בא לקבל את זה כשאתה בריא, ואז אתה מקבל את כל התופעות לוואי, גרמו באמת להתפתחות של דיון ציבורי כבר הרבה זמן, מאז שיש חיסונים, ובשנים האחרונות הוא רק הולך וגובר, של אנשים שמתנגדים לעשות חיסונים בטענות אלה ואחרות. זה התחיל בעיקר בארצות הברית, והתפתח משם גם קצת לבריטניה. יש תנועה שלמה שהיא אומרת שחיסונים גורמים לבעיות מוחיות, בין היתר אוטיזם ודברים אחרים, ואחד ההסברים שהם נתנו לזה זה שחיסונים מכילים כספית. אבל אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו לא באמת בטוחים מה כספית עושה לילד במינונים כאלה. בוא נוציא את הכספית מהחיסונים. והם הוציאו את הכספית מהחיסונים. נשאר עוד באמת עקבות של כספית מתהליך הייצור, אבל אתה מקבל יותר מזה מגרבר מאשר מהחיסון עצמו. עכשיו, מה שהיו מצפים שיקרה זה שמהרגע שהוציאו את הכספית מהחיסונים, אז כל התופעות האלה שדיברו עליהם ייעלמו. אבל לא, כל התופעות כמו אבחוני אוטיזם ותופעות בריאותיות ותופעות לבד, נשארו באותה רמה. אז מה שאנשי מדע מסיקים מזה זה שאין קשר בין הדברים, ומה שהתנועות נגד חיסונים מסיקות מזה זה שהן מתחמקות מהנקודה וממשיכות להלום ביתר סט בנקודות האחרות.
נשארו אותו דבר, זה תיקון לנתונים שמראים שיש עלייה.
לא, לא, נשארו אותו דבר, כלומר מגמת העלייה נשארה. כמות המקרים החדשים של אוטיזם שמתגלה כל שבוע, כל שנה היא קבועה, היא בעלייה בקצב קבוע.
היום יותר אנשים מובחנים אוטיסטים, יש יותר פרמטרים, יותר התנהגויות שמדווחות כאוטיזם.
ויש יותר מודעות.
יש יותר מודעות, יש יותר בדיקות, יותר אנשים עוברים את זה, וממש עשו המון מחקרים שבדקו וראו שיותר אנשים עושים אוטיסטים פשוט כי יש אבחון יותר טוב. עכשיו, מאז שהוציאו את הכספית מהחיסונים, ראו שהגידול ממשיך. ולכן זה לא קשור לכספית, זה קשור אך ורק לאבחון.
זהו, באמת נעשו המון מחקרים של כדי להפריך את זה. חלק תקפו מכיוון הסטטיסטיקה של האוטיזם, והם הראו למה היא עולה. חלק תקפו מכיוון הכספית, והם הראו שלמרות שהכספית הוצאה זה עדיין עולה. וחלק פשוט אמרו, אתם יודעים מה? עזבו הכל, בוא פשוט נחסן המון חיות ונראה מה קורה איתם, וגם שם, חוץ מכמה, שוב, חוץ מכמה קבוצות שקוראות בכל מיני מחקרים, המחקרים מצביעים על זה שאין שום בעיה. אבל,
תגידו לי משהו, לפי הבנה שלי, רוב ההתעסקות היום באוטיזם, רוב הכיוונים מצביעים לאיזשהו סיבה גנטית יותר מאשר סביבתית, לא שהפעלה סביבתית, אבל...
כן, אבל...
שבכלל אוטיזם היום בהגדרה שלו הוא שונה ממה שהיה פעם. היום יש המון אנשים שמתפקדים ומנהלים חיים כמעט מלאים ושלמים, ועדיין הם מוגדרים תחת סוג של אוטיזם מאוד קל.
זה כמו דיסלקציה. כמו דיסלקציה עכשיו יש אלף סוגי... לכל אחד יש דיסלקציה, רק צריך להבחן אותה.
כמו שלהתנגדות לחיסונים באופן כאי, סיבות פסיכולוגיות, גם לדברים האלה סיבות פסיכולוגיות, הרבה פעמים פשוט הורים מסתכלים על הילד שהם והם הכי רוצים לאהוב אותו בעולם, אבל הוא לא מחזיר להם אהבה, כי מה לעשות, הוא אוטיזם, באוטיזם קשה, ומחפשים כל ההסברים. וההסבר הגנטי, או שהם לא מקבלים אותו, או שהם אומרים, זה משהו ממני, אני גרמתי לזה, והרבה יותר נוח פשוט לשכנע את עצמך בזה שלא, זה כי מישהו בא והזריק לו משהו, שעשה אותו כזה. לדוגמה, ג'ני מקארתי, אחת מהמתנגדות הכי גדולות בארצות הברית לחיסונים, אף אחד לא זוכר את זה, אבל לפני שהיא אמרה שהילד שאני הוא אוטיסט בגלל חיסונים, היא אמרה שהוא אוטיסט בגלל שהוא אינדיגו צ'יילד, שזה ילד חייזרי שהגיע מהכוכבים. עכשיו שוב, אני באמת, אני לא רוצה לחלום על איך זה לגדל ילד שלא מתקשר איתך וכולי, אבל כן, good times. אבל אני בטוח שחלק מהסיבה הזאת זה כי אתה רוצה איזשהו הסבר לתופעה הזאת, אתה רוצה משהו שיגיד לך, זה הוגן.
אתה צריך מישהו שיקבל אחריות, אתה לא רוצה להתמודד עם זה לבד.
הבעיה הגדולה עם התנועה נגד אנטי-חיסונית, אז אומרים, אז רואים אנשים, אז אומרים, אוקיי, אז הם לא רוצים לחסן את עצמם, או לא רוצים לחסן את הילד שלהם, אז שימותו ממה שלא ישנית, מצהבת, מ-whatever. הבעיה היא שזה לא, זה לא, זה לא מספיק. אנשים שלא מתחסנים לא רק פוגעים בעצמם, הם פוגעים גם באנשים שסביבם, באנשים שהם עוברים לידם, ואנשים שהם נושמים עליהם. ויש אנשים, למשל, מי שלא יודע, יש אנשים שלא יכולים להתחסן. יש להם בעיות פיזיולוגיות, בעיות במערכת החיסון, לא יכולים, לא יכולים להתחסן.
או בהיריון, או אנשים זקנים.
והם, הסיבה שהם לא נדבקים במחלות איומות כמו הבבואות שחורות ופוליו ודברים כאלה.
זה כי אף אחד אחר לא נדבק בהם בסביבה.
זה בגלל מה שנקרא חיסון העדר. שיש כמות של אנשים, אם מספיק מחוסנים, אחוזים מחוסנים, 90% לצורך העניין, אז לא מצליח להגיע אליהם, החיידק או הווירוס, פשוט בגלל שכל האנשים מחוסנים.
כן, גם הרעיון בגדול בלחסן את כל האוכלוסייה הוא למגר מחלות, לגרום למחלות כמו שחפת, שהן מחלות קשות והרסניות, וכל מיני מחלות, הבעבועות שחורות, פשוט למגר אותם, להעביר אותם מן העולם, ואם אני לא מתחסן, אני יש לי סיכוי לחלות בזה, ולהפיץ את זה עליו.
בואו רגע נעצור ונגיד סחטן על הרפואה המודרנית, שבאמת הצליחה למגר מחלה באופן עולמי.
אבל זה בדיוק מה שחשוב לומר, למה חשוב להמשיך ולהתחסן, כי זה מוגר, אבל אם אנחנו נפסיק, אוקיי, איננו נעלם, בוא נפסיק, לא. יש לו סיכוי לחזור ויש לו יכולת לאותו וירוס או חיידק או מחלה לחזור.
כן, בבידודים של בתים ישנים לדוגמה, אני יודע, אם אתה שובר את הבידוד, אז יש וירוסים וחיידקים מסוימים שהם יכולים להישאר בתנאים של הבידוד, רדומים.
נבגים.
כן, נבגים או כאלה.
Motherfuckers.
עכשיו עוד משהו שאם אנחנו נוגעים בלמה אנשים לא מתחסנים, אז לא רק בגלל שזה מפחיד ומכניסים לחומר לגוף, יש אנשים שלא מתחסנים, פשוט מאמונה.
אבל הנקודה היא שיש מעט כאלה, אז לכן לא אכפת לי. אבל כשיש גל תודעתי שלם של מחאה ציבורית שנותן את הרושם שזהו דבר נכון מדעית לא להתחסן, אז ברגע שיש כזה מין דבר עכשיו, כן, ובתוכניות בערוץ 10 של מומחים וכן הלאה אומרים, כן, אולי כדאי לדון מחדש בעניין חסונות, אני אתן לך כמה אתרים שכדאי שתסתכל בהם, תקבל מידע נוסף.
חיפשנו חיסונים בגוגל, האתר הראשון, זה של מתנגדי החיסונים, העמותת חסונה.
כמובן לא כותב, זה הכותרת שלו, לא חיסונים, לא עובדים, או ייזהרו בחיסונים.
זה כדי לתת פרטים נוספים, כדי שיהיה לך יותר מידע להחליט.
שהמידע הוא חד צדדי לחלוטין.
אני, אתה יודע מה, אני בעד לתת מידע, ובעד שאני...
אני נגד.
אוקיי, אני כהורה...
יש מידע שלא צריך לתת.
אני כהורה היום...
מיסאינפורמציה.
היום אין, אתה נמצא בעולם שהוא היום כשאתה הולך וכואב אתך הרגל, אתה הולך לתשר מומחים, ובסוף מגיע לכירופרקט שהוא זה. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעולם, יש מידע אינסופי, יש לך איזושהי בעיה...
כן, אבל לא כל דין צריך לפתוח.
בגלל שיש כל כך הרבה אתרים שהולכים ופותחים את זה לאורך לרוחב מלמעלה ומלמטה ומבלבלים לך את המוח, חשוב שיהיה אתר שנותן לך את כל המידע האמיתי והנכון. כי אחרת אין לך שום מקור, אוקיי, אלה מדברים ככה, בקופת חולים לא מסבירים לי על הסוף, הם לא סתם מסתירים ממני, הם מסתירים ממני כי הם צודקים.
הרפואה של היום, הרופאים של היום, ואם המצב לא כזה, אז ממש חבל, צריכים לעבור איזשהו חינוך, איזושהי הדרכה מלמעלה, שכל אחד ואחד מהם, לא רק שיתחיל את הדיון עם כל אחד ואדם שמגיע אליו בהסבר על מהו חיסון, איך זה עובד ולמה זה נכון, עוד לפני שהוא הולך לחפש באתרים אחרים ואומרים לו והוא חוזר. הוא צריך, הרופא צריך להתחיל במין, ובכן, במין חיסון כנגד הבולשיט מבחוץ. זה צריך להיות במודעות מאוד גבוהה אצל רופאים, והם צריכים לעשות, כי הם במלחמה כרגע. לא כדי להתחיל דיון, לא כדי להוביל אותם לחפש עוד מידע, לא כדי להגיד, יש דברים נוספים שאנחנו אומרים לכם, שלא אומרים לכם מעבר לכך, אלא כדי לספק את האדם שמגיע, שהוא מקבל את המידע המספיק.
אוקיי, אבל נראה לי שכולנו מסכימים בעובדה שבעידן החדש הזה צריך טקטיקות חדשות של הסברה וחינוך הציבור, ושהממשלות וקופות החולים נכשלות בזה באופן אומלל.
קודם כל, אתה יודע, אתה יכול להטיל את הנטל על הקופות חולים ועל זה, ועל משרד הבריאות. אני בטוח שזה נכון. יש לך פה הרבה חבר'ס שהם לא חוקרים, לאו דווקא, שיש להם כסף ממון ואינטרנט סאבי וצעירים והם יודעים איך, הם מפיצים את העניינים שלהם באינטרנט, את כל האינפורמציה, חלקה שקרית, חלקה לא נכונה, חלקה כן נכונה, מפיצים את זה. ומנגד יש לך מדענים, אנשים ורופאים שעוסקים במקצוע שלהם ויודעים את האמת, והם לא אנשי, והם לא, אתה יודע, אין להם את המלחמה הזאת מבחינתם. הם עסוקים בלרפא אנשים במקום לזיין את השכל על...
לא, אני גם רוצה לומר עוד משהו. המידע שיודעים המדענים הוא לא פתוח ופשוט להגיע לציבור הרחב. הם בנייצ'ר, בסייאנס, בכל מיני מקומות כאלה. כאילו אני, אם אני רוצה לחפש עכשיו משהו על איזושהי מחלה, אז אני אמצא מצד אחד הרבה זבל של הומופתים, חומופתים שיכולים, או לא רק הומופתים, כל מיני אנשים שבשפה מאוד פשוטה ועממית יסבירו לי ויספרו לי. ולעומת זאת, אם אני רוצה ללכת למחקר המדעי שמדבר על אותה תרופה, אני צריכה לקרוא אנגלית מסובכת, אני צריכה להיכנס לאתרי מדע מובהקים.
אבל לדוגמה, אינפומט זה מיזוג טוב. אינפומט זה אתר מצוין שממזג יפה בין שני הקצועות.
נכון, נכון. ולכן צריך שיהיה עוד אתרים כאלה שלוקח ומביא את המדע לעם.
בוא נה, יש לי רעיון טוב. אולי נעשה פודקאסט כזה של אוריינות מדעית.
פוד מה?
כן, כאילו, אני מסכים איתך שהמצב הוא עגום. והוא fight the good fight.
כן, זאת אומרת, אוקיי, אבל מה המסקנה שאנחנו מגיעים מכאן? צריך עוד דברים טובים? כן, צריך עוד דברים טובים.
המסקנה שאנחנו מגיעים זה שהיום, כשאני הולך לרופא, והוא אומר לי, את צריכה לעבור ניתוח שקדים, הניתוח הכי פשוט בעולם, כדי שאני, כהורה, כן אקח את הילד שלי לניתוח הזה, כי הוא חשוב אולי, אז אני פשוט, יהיה לי לפחות מקור מידע אחד מהימן, מאותו רופא שאמר לי, שיגידי, תקשיבי, תקראי פה, עזבי את כל, שייתן לי 4.5 משפטים על הדבר הזה, יסביר לי מה עושים את זה ולמה צריך את זה. אם קופת חולים רוצה להילחם בזה, ושכן, אם מדינת ישראל כן רוצה שיחסנו, שתדאג שיהיה אתר שנותן מידע בשפה נורמלית.
קופת חולים לא תילחם בזה, כן?
קופת חולים יש אתרים, אבל הם לא...
אתרים, היא לא תילחם בזה, כן? הם לא... They're not gonna make a lot of money. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אמר לי מומחה שלמשל שפעת החזירים, או מחלה כזאת או אחרת, לא מחלה, היא לא מנמין.
נגיף, התפרצות.
כן, כן, כן. שאני, בקבוצת גיל שלי, בצורת חיים שלי, הסיכוי שזה יפגע בי בצורה קשה, הוא נמוך מאוד. יפה. ועם זאת, אנחנו יודעים שיש כאן תופעות לוואי באחוזים מאוד נמוכים מחיסונים. אז אתה אומר בעצם עכשיו, אתה צריך להתחסן בעיקר בשביל לדאוג להמשיך את המיגור הזה של מחלות.
היופי הוא שהייתי אומר את זה, אבל אני אפילו לא צריך להגיד את זה, אתה יודע למה? כי האחוזים הסטטיסטיים של הסיכונים מחיסונים יותר נמוכים מהאחוזים הסטטיסטיים שבאמת יקרה לך משהו. אתה אומר, אני בקבוצת סיכון נמוכה, הסיכון שאני אחלה בזה הוא נמוך, נכון, אבל הוא גבוה הרבה יותר מהסיכוי שיקרה לך משהו בחיסון. גם במחלות האלה שאתה לא בקבוצת סיכון וכולי, הסיכוי שלך הוא ללכת עם החיסון, זה הסיכוי היותר טוב.
סלח לי, אני לא התחסנתי לשפעת חזירי.
אה, וואלה?
זה לא יכול, אני עניינתי פחות, אני חייב להודות. אני לא מתחסן לשפעת אף שנה
חדש. אתה גם לא מילית את הסקר של האום מארצות הברית. אני רק רוצה להגיד, כאילו, למה אנחנו אומרים שאולי הממשלה צריכה לקחת את ההסברה הזאת וכולי? כי ממשלות שמו להם, הן מכריחות אנשים, או לפחות קונסות אותם אם הם לא מתחסנים.
זה אינטרס מאוד גדול של הממשלה, שהאוכלוסייה שלה תהיה בריאה. מכל כיוון שלא תסתכל.
אז לדוגמה, בארץ מוטל כנס. אם אתה בוחר לא לחסן את היעדים שלך כי אתה אידיוט, או מסיבות אחרות, אז מורידים לך 100 שקל על כל ילד שאתה לא מחסן במענק
הקצבת
ילדים.
רגע, אבל אני אומר, פאק את, שהחלשים ימותו.
מה זאת אומרת ימותו בסדר? לפני שהם מתים, הם הולכים לבית חולים, עושים להם MRI וכל מיני טיפולים ממש יקרים, לעומת ה-30 דולר שהולך חיסון. אבל אני אגיד באופן כללי, הרבה אנשים קוראים לעשות עוד מחקרים בנושא חיסונים ודברים כאלה, והם שוכחים את העובדה שמאות מיליונים מתחסנים כל הזמן.
והכל איתם אחלה.
אז זהו, מחקרי בטיחות.
לפני שחיסון נכנס לשוק יש המון מחקרי בטיחות איתו, אבל מעבר לזה, כאילו אומרים, בוא נחקור עוד, נעשה ניסויים בבעלי חיים או ניסויים כאלה, כשמאות מיליונים מתחסנים בכל זה, כאילו...
זה כמו כן, עדיין לא עשו מספיק מחקרים טובים על הומאופתיה. עשו מספיק מחקרים טובים, די, לא צריך עוד.
המדע אחיד בדעותיו, יש, זה תהליך רפואי, כמו כל תהליך רפואי יש בו סיכונים, אבל זה התהליך רפואי הבטוח ביותר הידוע לנו, הוא מציל חיים של מיליוני אנשים, וכן, יש את הכמה אלפים שחוטפים את התופעות לוואי, וזה בעייתי, אבל זה עדיף מהמיליונים שהיו מתים.
אני רוצה לדבר גם על מאמץ שנעשה כל הזמן למצוא עוד ועוד חיסונים לדברים. לוקחים את השיטה הזאת של החיסונים של לגרות את המערכת החיסונית שהיא תפעל נגד, ובעצם מנסים להביא אותה לא רק לגופים זרים, אלא לתופעות שמתרחשים בגוף כמו סרטן. סרטן זה תופעה אנורמלית שמתרחשת בגוף, ומנסים עכשיו, יש ברמב"ם ובית ספר לרפואה באוניברסיטת הווארד, ממש השיקו השבוע תוכנית לחיסון סרטן, שהם מדברים על זה שיהיה זיהוי, שהמערכת החיסונית תדע לזהות את התופעות הראשוניות שקורות בתא, או משהו כזה, אני לא ממש רוצה להיכנס, אלא רק לתת, אנחנו נשים לינק, זה מאמר מעניין, אבל למצוא, שהמערכת החיסונית תדע לזהות דברים שמקדימים וקורים בגוף, שגורמים לגוף לחלות, לא רק מפתוגנים חיצוניים. ולכן, וזה מאמץ שנעשה להשתמש בשיטת החיסון, מה שנקרא, ללמד את המערכת החיסונית.
שעשות חיסון נגד טמטום?
התשובה היא כן.
אני יודע מה היה חסר לי, זה אולי באמת נזכור את הנושא. מה שחשוב לי, שכתבתי, רציתי להסתכל קצת על נושא החיסונים באינטרנט, כתבתי חיסונים, אתר ראשון שעלה לי, היה אתר הזאת של ארגון חסון, שטוען זה הנה האמת על כל החיסונים, ואינפורמציה להורים מודאגים, ידה ידה ידה. איך אני, איזה כמה טיפים אנחנו יכולים לתת לאנשים שהם רצים באינטרנט, שידעו לבדוק את האתרים האלה, את המקורות אינפורמציה האלה, ולהחליט אם נכונים או לא נכונים.
שיתחיל בויקיפדיה. לויקיפדיה יש קישורים למשך הדרך, וויקיפדיה נערכת על ידי הרבה אנשים בדרך כלל די נורמליים. יופי של מקום להתחיל בו.
אוקיי, עוד מקום שאני הייתי ממליצה, זה אני רואה משהו שאומרים לי, אם לא נותנים לי סימוכין, נעשו מחקרים, אני רואה דברים כאלה מעופלים, לא נותנים לי סימוכין למחקר אחד. אצלי זה מעלה נקודה.
תמיד, אבל מיטב זיכרוני, אתר חסון, חיסון חסון, כן נותן סימוכין.
לא, אני נתתי דוגמה, אני לא יודעת מה יש שם. שם הם גם מצעירים בצורה, בטייטל שלהם, אנחנו לא ממליצים לכאן או לכאן, אנחנו נותנים לכם מידע.
We're just dickheads.
כן,
עכשיו. משהו מאוד חשוב, אנחנו דיברנו על זה בנוגע להבדל בין מדע לפסדו מדע ובהומאופתיה וכולי. חלק אינטגרלי מהתהליך המדעי זה שיהיו מחקרים לכאן ולכאן. גם האתרים כמו אתר חסון וכולי, הם תמיד ימצאו את יכולים לתת את המחקר שמראה בדיוק את מה שהם רוצים, וזה בסדר גמור.
יפה, אבל להסתכל אם המחקר הזה לא נעשה על 4 אנשים לפני 10 שנים, לא חזרו עליו, אם יש לו באמת איזשהו...
א', זה, אבל מעבר לזה, אנחנו אמרנו את זה גם אז, מחקר אחד הוא חסר משמעות, 10 מחקרים הם חסרים משמעות, צריך להסתכל על תבנית ההתכנסות הזאת. לכן, אם אתם רואים מחקר שמעיד על זה שמדדים אומרים תה-תה-תה, אוקיי, שימו את זה בצד, זאת פיסה מידע מעניינת. לכו תראו מה הגוף המדעי אומר בכללותו, ואז אתם תגלו שזה טיפה בים.
עוד משהו שאני אחדד כאן, תמיד מחקר חדש מתבסס על מחקר קודם, מתבסס על מחקר, ככה זה עובד בעולם המדע, לפחות אותי לימדו ככה בביולוגיה, לוקחים מחקר קודם וממנו מנסים ללכת הלאה וללכת הלאה. אז א', תחפשו מה הלך הלאה ומאיפה זה בא גם. אם זה תלוש מהמציאות, ופתאום הוא מחקר שאין לו דברים קודמים שקרו בעולם המדעי, או לא ממשיך לשום מקום, אלא יש איזו מסקנה שמתחילה ונגמרת במחקר אחד, זה בולשיט.
הרד פלאגס הם ככה, אם עיקר הסימוכים, קודם כל אתם רוצים לפרק את זה לטענות עובדתיות, מול, אתה יודע, דברים כמו, לגופים האלה יש אינטרסים להרוויח עליכם, דברים שאי אפשר לבדוק. יש כמה טענות עובדתיות, למשל, מחקר כזה הראה שזה גורם לאוטיזם.
כספית גורמת לאוטיזם.
יפה. אתם יכולים לבדוק את זה, להשקיע בזה זמן, או כן או לא, אבל זה קודם כל תדעו לפרק את העובדות ואת הטענות מכל ההתלהמויות והרמיזות. אוקיי, עכשיו, כשמסתכלים עליהם, יש כמה red flag, כמה דברים שצריכים להעלות לכם את הגבה. למשל, אם עיקר סימוכים הם או על אחד או שתיים מחקרים, להבדין מרוב
גוף הידע ש...
גוף הידע בדי. שתיים, אם יש הרבה סימוכים על סיפורים אישיים.
או שמות ספציפיים.
שמות ספציפיים, דוקטור אחד.
דוקטור מסוים, כל הזמן חוזרים על אותו דוקטור והדברים שהוא עשה.
שתי דוקטורים בדיוק, אותו ספר שמפנים אליו. זה כמעט תמיד מעיד על כך שיש פה משהו שהוא בספק סביב.
שהוא חד-חד ערכי כזה, הוא לא
הולך להתחיל
מאיזה מקום ולא נגמר.
כן.
ואם אתם רוצים לחקור ואתם רוצים לשמוע דעות, אז באמת, אתם ספקנים, תשאלו, אין בעיה, רק תראו מי עונה לכם, מי מבין ותקחו את זה בחשבון.
אכן.
אכן.
אוקיי, טוב, אז תודה רבה לכולם. אוקיי, מקניב. מצוין, ומפה קצת על the idiomotor effect ודאוזינג. שזה ימצא, אני מתוכל להסביר לנו בכמה משפטים קצרים מה זה האידיומוטור אפקט.
ולתרגם אותו לעברית, איך אומרים את זה בעברית?
זאת תנועת מנוע של טמבלים.
מצוין.
לא, אבל בואו תסביר במשפט מה זה ואז יהיה ברור.
משפט? אמא שלך במשפט. שימו לב, חבר'ה, אוקיי? אני רוצה להגיד את האידיומוטור אפקט או אידיומוטור אקשן ניסח וויליאם בי קרפנטר ב-1852. הוא לא הראשון ששם לב לתופעה, אבל הוא הראשון שנתן את השם הספציפי הזה. מה מדובר? אוקיי. מדובר בסך הכל על תנועות מזריות שנעשות בלא במודע, הרבה פעמים כתוצאה מציפייה כלשהי. הדוגמה הקלאסית היא אם יש לך מטוטלת למשל, מטוטלת, יש את הקסם הזה, עושים את זה ברחוב הרבה פעמים, אתם מכירים את זה. אתם יכולים לעשות את זה חברים שלכם, זה יהיה בכלל מגניב.
הוא יצטרך לעשות את זה במפגש הספקנים.
כן, אז אתה לוקח חוט עם מטוטלת, אתה נותן לכמה אנשים להחזיק את החוט המטוטלת, ואז אתה מתחיל לדבר איתם, לתת להם סוגסטיות, אתם מרגישים את זה מתחיל לזוז לצד ימין, אתם מרגישים את זה, ומה שקורה זה באופן לא מודע, יש תנועות קטנות של השריר, שמזיזות את המטוטלת.
היא מאוד חופשייה לזוז.
כן, משהו בשביל שרוב האנשים יוצר את האשליה שמי שנתן להם את הסוגסטיות, איכשהו דרך הכוח המנטלי שלו גרם לתזוזה של החפץ, בעוד הם עצמם הזיזו אותו.
זהו, לרוב התנועות הקטנות האלה מבטלות זו את זו, עד שאתה מתכוונן לעבר משהו, ואז כולן, יש להם אפקט שאתה ממש יכול להרגיש אותו.
במאה ה-19 וה-18... יותר במאה ה-19, הרבה אנשים כמו וויליאם ג'יימס ושמקס
אחרים. גבר הוויליאם ג'יימס.
נכון, הוא אכן גבר. קיר?
ספרו לנו עליו.
לא, לא כרגע.
אז שימו לינק עליו, מי הוא ומה.
נשים לינק, גבר.
אח שלו זה הנרי ג'יימס.
אוקיי, מצוין.
ויליאם ג'יימס יותר שווה לדעת.
פארדיי, אתה מכיר? יפה. אז אלה, בין השאר, בצמיחה של הספירוטוליזם והסיאנסים במאה ה-18, הסיבות שנתנו לזה זה כל מיני כוחות חדשים וידה ידה ידה, וול למיניהם, ואנשים כמו ויליאם קרפנטר והרבה אחרים נתנו את האידיום מוטור אפקט כהסבר הגיוני פיזיקלי ללמה הדברים האלה קורים.
מה, לקטע הזה למשל בסיאנס שכולם מחזיקים את הכוס
הוויג'י בורד עובד על אותו מנגנון.
אלא אם כן יש מישהו שמאש באופן אקטיבי מרמה. אבל הרבה פעמים כשאתה מרמה את עצמך, זה מה שעמוד מאחורי.
זה חוזר כמובן הרבה יותר אחורה, ויש את הנושא של דאוזינג. זה בעצם, אתה לוקח איזשהו מכשיר כזה, שהוא או דמוי מטוטלת, או דמוי מקל, משהו שיש לו איזו בעיית שיווי משקל מסוימת, שיכול...
מאוד מאוד רגיש לתנועות קטנות.
כן, ואז אתה הולך, נגיד, אתה יכול לעשות את זה בשטח, אתה רוצה למצוא מים, נפט, מינרלים, אתה יכול גם לעשות את זה על מפה, למצוא אוצרות. ואיפה שהמכשיר שאתה מחזיק מורה עליו,
כלומר זז באופן מסוים,
יש
מתחיל לאותת
שתי מקלות כאלה שאתה מחזיק אותם רק בקצה שהם מצטלבים, אז זה המקום. יש את אולי אפילו מוכרים כאלה עדיין מטוטלת על yes no,
בטוח שמחזיק
אותם היד,
בטוח מוכרים, אני בטוח שמוכרים מקלות בצורת וואי. בטוח.
כן, אפשר, הרבה עושים את זה עם קולב. אתה רואה גם אנשים שאתה יודע, חוקרים פרנורמליים אדירים, שלוקחים איזה קולב ביתי שמפרקים לשתיים בשביל לעשות את זה. נשבע לנו.
והם אומרים שהכוחות הם בהם הרי, זה לא חשוב דרך מה הם מתעלים אותם.
נכון מאוד, נכון מאוד.
בנוגע לדאוזינג הזה, למרות שזה אולי נשמע לנו מאוד מצחיק ומשהו מאוד ישן, כמו שערן אמר, זה עדיין חי וקיים. לדוגמה, אורי גלר קיבל סכום כסף לא מבוטל מחברה קנדית לדעתי לחיפושי נפט, אחרי זה התאבה אותו עבור הכסף הזה, אבל לא משנה. ומייקל שרמר הציג בטד שאיזה תיכון בקליפורניה שילם לחברה שמייצרת כאילו גלאי סמים, שזה אנטנה מאוד ארוכה שאתה מחזיק ביד, וכשאתה הולך אז היא אמורה להצביע לארונית שבה יש את הסמים, כל אחד כזה עלה $200, ואז הוא אמר, האם הדבר הזה מוצא סמים? התשובה היא כן, כי אם תפתח מספיק ארוניות של אנשים בתיכון בקליפורניה, כנראה שבסוף אתה טיפול על סמים. וזה הרבה פעמים מה שעומד. הרי אם אנשים סתם היו הולכים עם מקל והוא היה רוטט, אז אף אחד לא היה חושב שזה עובד. אבל כשאתה הולך עם מקל, הוא רוטט, ואתה חופר שם ואתה מוצא מים, אז אתה אומר, הוא רטט כי היו פה מים. ולא, כנראה שאתה בשטח עם אקוויפר, ואם אתה חופר בטווח של 20 מטר, אז היית מוצא את המים האלה.
אומר על בית ספר וסמים, אתה יודע, עוד מלא. תמיד יש לנו את השאלה, "What's the harm?" צבא ארצות הברית. זוכרים את זה? קנה מכשיר כזה.
מה?
כן. הוא לא רק שהוא קיבל את המכשיר הזה והשתמש בו למצוא פצצות.
Oh my God.
מה, היום? הוא משתמש בזה היום?
אני חושב שהוא הפסיק, כי אחרי זה הוא טבע את החברה של המכשיר.
Oh God.
כי התפוצץ, כי לא מצא פצצה ומישהו התפוצץ.
מנסתם.
אתה עושה, what's the harm?
לא, שנייה. היא מצא פצצה, והפצצה התפוצצה. בוא נהיה ברורים.
נכון, היא מצא אותה על ידי התפוצצות.
כל כמה זמן מישהו עושה סדרה של מבחנים על דאוזינג.
כן, יש סדרה, אגב, של באמת של מחקרים על דאוזינג ועל האידיום מוטור אפקט, שמראים שדאוזינג לא עובד, וזה בטוח האידיום מוטור אפקט.
אין דיון, אין פה בכלל...
זה בשילוב עם confirmation bias, כלומר, אתה אומר, אבל מצאתי בלי לחשוב שהיית מוצא גם ככה.
אז יש לי סיפור יחסית אישי של זה, לא אישי שלי, אבל בזמן שקראתי על הנושא הזה, מצאתי ריטלינג כזה של בחור כימאי צרפתי בשם מישל יוז'ין שוורל. שוורל? שוורל? מישל יוז'ין שוורל.
בסדר.
נראה לי, שוורל.
וואי, המון פרקים לא היה לך מבטא באמת.
כן, זה באמת בעיה.
אז מה בנוגע אליו?
כן. יפה. אז הוא, בתקופתו שהיה כימאי צעיר, הרבה כימאים הביאו מהכמורה, את הנושא הזה של לעבוד עם מטוטלת כדי לבדוק איכויות של חומר. אז היו הרבה כימאים שהשתמשו בזה והיו בטוחים שזה עובד. אז הוא אמר, אוקיי, אני לא יודע, לי נשמע סקפטי, אני סקפטי לגבי כל הסיפור הזה. הלך ובדק בעצמו. הוא לקח מרקורי או חומר כזה אחר, השתמש במטוטלת, ווואלה, זה עבד. עשה עוד פעם חומר אחר, וואלה, זה עבד. עכשיו, פה, השלב הבא זה איפשהו נבדל מכל השאר. הוא אמר, אוקיי, עכשיו בוא נראה אם אני אעשה את זה עיוור, בלי שאני, זאת אומרת שהדבר הזה צריך להנחות עצמו בלי שאני יודע מה התשובה. וזה לא עבד.
שהוא יודע את התשובה, הוא גורם לה, זה ברור.
אבל תקחו זה, אנשים שמאמינים בוויג'י בורדס, תביא להם וויג'י בורדס שהם לא מוכרים, שהאותיות מסודרות אחרת, שימו אותם בעיוורון, שום משפט הגיוני או מילה הגיונית לא תצא.
זה מה שאבן אומר, יש את הניסוי הכי ברור שהם פשוט בליינפולדם, וזהו.
הם יגידו שהעיניים זה החלון הנשמה.
או שהאנרגיה שלילית, שזה שאתה בוחן אותם, זה דופק את כל המטה.
נכון, נכון.
אז זהו, זה די מדהים שלמרות שזה משהו שכל כך קל להפריך אותו, הוא עדיין מאוד נפוץ, ועדיין משלמים לאנשים כסף.
להפריך אותו וגם להדגים אותו.
כן, 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 כאילו לשחזר, בדיוק. אז זה, ובאמת, כמו שברק אמר, השלב שבו המדע נבדל מהחוויות היומיומיות שלנו, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נחשוב על הדרכים שבהם אני יכול לטעות או לרמות את עצמי, וננסה לראות מה קורה כשאני מגן מפניהם.
או בניסוי, ניסוי מדעי.
כן,
בוא נסתכל כשבן אדם אומר לי שיש איזה מטוטלת שתכוון אותי לאן שהוא. אם אתה באמת יודע לכוון אותי לאן שהוא, למה אתה צריך את אמצעי עזר כלשהו?
אז צריך את הצליחה, את הברזל שביד, שיתחבר עם המולקול, עם הגרביטציה האלקטרונית שיוצרת... שליט אורן זריף, נו מה, אני צריך להסביר לך?
מצוין. כן, אוקיי, אז זה האפקט הזה, וטוב להכיר אותו ולדעת אותו, אם כי בישראל האמת היא לא ראיתי אותו הרבה.
יש שימוש בבדיקה הזאת, איך זה נקרא, שיט, שכחתי את השם עכשיו, קינסטזיה או זה, ששמים לך יד על היד, אם אתה יכול להרים או לא להרים, אתה מכיר את זה?
כן, יש, אני לא זוכר את השם באמת, אני מודה שהייתי בטיפול כזה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והלכתי לשם והם עושים לך כזה.
ההבחון,
אם אתה יכול להרים, כן, אומרים מילים מסוימות, ואז אם אתה יכול לדחוף או להזיז את הידיים.
שמים לך משהו, חפץ ביד?
לא, לא, שום חפץ, אני ממש עשו לי את זה. אתם עומדים כאילו... לפחות המטפלת שלי עשתה את זה, היא כזה עושה ויום, אתה נותן לה רשימה של דברים שמפריעים לך בחיים, סליחה, ואתה רוצה לטפל בהם. החל מ, אין לי זוגיות וחלה ב, יש לי כל בוקר בחילה ואני לא יודע מה לעשות איתה. ואז היא מקריאה את הרשימה ועושה לך ככה עם הידיים, ואתה מפיל את הידיים כי זה מפיל את הידיים, ובזה ברשימה שהיא מגיעה אליו והיד לא נופלת, ולא משנה כמה היא לוחצת חזק, היד לא נופלת, זה מה שהיא מטפלת בו באותו רגע, כי זה מה שהגוף שלך משדר שהכי מפריע לו. אני מודה שאני הייתי בטיפול כזה יותר מפעם אחת, וזה, קודם כל, זה תמיד מגניב אותך. אתה אומר, אין מצב, אני אראה לה שהיד נופלת. אני לא אחזיק אותה, ואין לך סיכוי. אני לא באמת יודעת איך זה עובד.
נחפש באינטרנט.
מה? זה אחד בשתי... זה... שמע, אם אתה מניח תמימות מכל הצדדים, אז זה יהיה רמוטו אפקט. משני הצדדים. אם לא, פשוט מאוד, הבן אדם שזה... יש... אתה נותן את כל המקום לאם נופל או מתנגד, לבן אדם שמזיז לך את היד.
אוקיי.
That's the problem. אז הוא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה שהוא יוריד לך את היד, אז היא לא תיפול, אז הוא לא יפעיל הרבה לחץ.
הבנתי. אוקיי.
לא משנה, אני אומרת, בקטע של להפעיל הרבה לחץ, זה מה שהוא מראה לך שהוא כאילו מפעיל, אבל שוב, אני בטוחה שיש פה איזה טכניקה, או משהו כזה, שהוא לא כזה פשוט.
מה אני יודע, הרבה פעמים כשצובטים לך את היד, זה מרגיש כמו תנועה למטה. אז כאילו, במקום ללחוץ למטה, אני יכול לעשות ככה, וזה מרגיש כאילו שמופעל לחץ. אבל כן,
אוקיי. יש, לא משנה.
טוב.
זה מגניב.
מציין.
מי שמאוד מיומן, מי שאני הייתי אצלה לפחות, היא הייתה מאוד מיומנת, וזה היה מדהים.
אוקיי. טוב, סבבה. אז מפה לאיפה טעינו? אוקיי, ועכשיו כבכל תוכנית הגענו לפינה של איפה טעינו, אם כי הפעם היא תהיה קצרה מהרגיל. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לתוכניות עצמם, למצוא נושאים שבהם אתם מעוניינים להרחיב עבורנו על הנושאים שדיברנו בהם, להעיר לנו על טעויות שעשינו, ובאופן כללי לשאול שאלות ולהציע נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם. כן, את כל זה ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו, www.safeksavir.co.il. השבוע לא אמרו לנו, לא תקנו באמת משהו ספציפי שאמרנו בתוכנית, אבל אנחנו כן רוצים להתייחס לאורן.
מה שאומר רגע, שזה לא בהכרח שלא טעינו, או לא הערתם,
לא, בטוח טעינו, בטוח.
אתם צריכים לעבוד יותר קשה.
כן, אתם ממש מאכזבים. אתם הקהל הכי נורא שהיה לי אי פעם.
אורן, שמסתבר שהוא מאזין שלנו מיפן, ומאוד שמחנו לשמוע שהוא מקשיב לנו בזמן צעידה ברחובות קיוטו.
שזה כל כך מגניב.
כן.
עידן מטורף, כמו שאני אוהבת להגיד.
הוא נתן לינק מעניין לנושא מאמר שדן בתיאוריות קונספירציה עם חייזרים, ואנחנו ממליצים לכולם להיכנס לתגובות ולקרוא אותו. טוב, אמרתי, זה כל מה שהיה לי...
אה, זו הייתה הרחבה?
כן, אין...
ומגניב שיש לנו צועד יפני...
ולגוריה שאמר שיהיה מעניין לשמוע אותנו מדברים כל אחד על הנושא המופרך שהוא מאמין בו או שהיה רוצה לראות.
רציתי לחשוב על זה הרבה זמן, אני לא מצליח למצוא משהו שהוא הדבר שאני הכי מאמין בו באופן הדוק, ואני לא יודע,
אולי נעשה תוכנית אישית שנספר קצת.
רק בדיבור כללי, למישהו מכם יש איזשהו משהו שהוא מאמין בו?
מה זאת אומרת?
יש לך איזשהו משהו שהוא על גבול הלטיבי שאתה מאמין בכל זאת, שאם הוא מפרח אתה תהיה מוכן כאילו לשקול מחדש, לא יודע מה. משהו בדומה למה שאמר.
אני אשמח לשנות את הדעותיי בהתאם לנתונים, אין פה מה.
אנחנו נדבר על זה באותה בירה ואני...
הוא שאל כאילו איזה, שאנחנו ניתן כל אחד את...
לא, משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו בלי קשר לטבעי או הלטיבי.
כן, ואיזה מין ראייה תשכנע אותך לשנות את דעתך?
לדוגמה, אני מאמין שאין רצון חופשי. מה הראייה שתגרום לי לשנות את דעתי? אני לא יודע.
רצון חופשי.
אבל איך תדע אותו? הגדרה לרצון חופשי, אתה יודע מה?
לא, סבבה, סבבה.
אבל זה אולי דיון יותר רוב.
אני יכול להגיד קצת, אני מה...
אני רוצה רגע לשאול שאלה שלא מקשורה. ירון, אם מישהו עכשיו הקשיב לתוכנית 7 או 6 ופתאום נתן איפה טעינו, מישהו עוקב אחרי זה אצלנו? אנחנו, כיוון שייתכן שתקשיבו לפודקאסטים קודמים, האנשים שחדשים ומגיעים לאתר, ותמצאו טעויות גם מפודקאסטים שאנחנו כבר פחות מסתכלים על התגובות שלהם, כדאי לשלוח אותם בצור קשר. בצור קשר אנחנו יותר ממוקדים, מקבלים את זה, ויש לנו יותר, לא שאנחנו בתגובות לא מתייחסים, אבל שם זה יותר ממוקד ו...
מתייחס בתגובות.
אוקיי, ברק לא תמיד מתייחס בתגובות, אני תמיד מסתכלת, אבל לפחות זה ממוקד, זה מגיע אלינו במייל, ויותר קל לנו...
כן. ואנחנו רוצים שוב פעם להודות לכל המאזינים שלנו, זה ממש תענוג...
All two of you.
זה ממש תענוג לראות שהתוכנית צוברת תאוצה, חצינו אתמול את 2,000 השמעות.
בדיוק, ותענוג לראות שמתוכנית לתוכנית מצטרפים אנשים חדשים להקשיב לנו.
Who are these fucking weirdos? What's wrong with them?
וואו, אוקיי, איך זה קורה?
אבל באמת, זה מאוד כיף, ותודה על תרומתכם לקהילה הספקנית.
ואני רוצה לומר באמת לגבי ספקנים בפאב בחיפה. ב-17 למאי יש ספקנים בפאב בחיפה, ירצה שם רונן גיל, על כל הנושא של אוטיזם. אני לא בדיוק יודעת את פרטי הרצאה, אבל באתר של הספקנים אתם יכולים לראות.
נשים לינק לאירוע. הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר. בכל שבוע אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בפנינות מדע או חדשות או דברים שכאלה. ואנחנו צריכים להחליט האם הם אמת או בולשיט מוחלט. והפעם מי שיאתגר אותנו יהיה ברק, יאתגר את המאותגרים.
מה שיש לי פה... תשמע, זה אפילו לא טריוויה ראויה, כן, אבל...
ברק, כמה אמת, כמה שקר, או שאנחנו...
חבר'ה, נורא פשוט. 3 מחקרים חדשים, כולם... כן, 2 המתחילים במשפט במחקר חדש, והשלישי מחקר FMRI חדש. אז 3 מחקרים, אחד מהם יהיה שקרי, 2 אחרים יהיו אמיתיים. Alright, you got it? יאללה, בוא נרוץ. 1. מחקר חדש מראה כי בפארק הלאומי קרוגר שבטרום אפריקה, בזמן עונות קשימות, הטאוים או הטאוז...
תאוים.
כן, או תאוים, או הבאפלוז, מולידות יותר צעצעים. 2. מחקר חדש, גברים שהשתמשו במכשיר להערכת הפין, העובד עם מנגנון אשר מותח את הפין, אתה יודע, ככה עם המשקולות, מכיר את זה?
פומפה? לא עם פומפה?
לא עם פומפה, לא עם מה זה, זה סוג משקולות וטראקשן כזה ש... אז הראו גדילה של כ-32% במצב המדלדל, ושיפור של תפקוד הזקפה בכ-36%.
אתה אומר שזה הכי יעיל? זה יעיל?
כן.
אתה רציני?
זה מחקר שנעשה.
סבבה, כן, לא, לא.
יפה. 3. מחקר FMRI חדש, הראה שנשים מגיבות בצורה יותר חזקה ויותר רגשית לריח של זיעת קברים, אשר נוצרה בזמן שהיו מגורים. ספציפית הם צפו בסרטי פורנו, בזמן שספגו את זה. איראן.
אני בעד שאיתמר ינחש. בקצרה, אני אגיד בקצרה. לדעתי השלישי הוא השקר. אני חושב שהעניין עם הגברים והנשים, אני חושב שאתה רוכב על הגל משבוע שעבר, שגם אז היה גברים, נשים, פרומונים וזה, אני חושב שזה שאתה מנסה לעשות כאן, ולדעתי אולי המצב הוא הפוך, כמו בשבוע שעבר, וזה נשים שראו סרטים או משהו כזה, ואז להן היה זהה או משהו כזה, ואז הגברים או אתה מביט עליהם מאוד מוזר. אז לדעתי כן, הראשון והשני נכונים.
Alright.
טוב, אני חושב שהתיאורים נכון, כי יש יותר גשם, אז יהיה יותר מה לאכול, ולכן התיאוריות יכולות להרגיש חופשי להוליד יותר. המחקר השני, אני לא הייתי מאמין שעושים כזה מחקר, אבל כנראה הפתעתי את זה בהפוך על הפוך, ויכול להיות שעשו כזה מחקר, וזה נראה לי נורא נורא כואב, דבר ראשון. אז בואו נעבור למחקר השלישי, FMRI, שראה שאם הגברים היו יותר מגורים כשהם הזיעו, אז הנשים נדלקות מזה יותר.
לא אמרתי נדלקות.
מה אמרת?
הביעו יותר רגש, היו יותר רגשיות.
יש תגובה יותר חזקה, יותר רגשית.
אם זה היה איכס, זה איכס יותר גדול. הבנתי. זה נשמע לי כמו מחקר שמומן על ידי אקס או משהו כזה. ואני לא אוהב את השני, אז אני מחליט שהשני הוא שקרי בלי תימוכין טובים.
ירון?
בנוגע לבפלו זה פשוט משעמם מכדי להיות שקרי. אז אין לי בעיה משעמם מספיק. הדבר השני, אני רוצה לקוות שזה נכון כדי שתהיה לי איזושהי תקווה, אז מבחינתי סבבה.
בפודקאסט הראשון דיברנו על זה שיש לך פין גדול, איך הוא מתקצר?
לא, אמרתי, וברק אמר, תשלחו ההצעות בהקשר הזה. אני שמח לראות ששלחת הצעה לגבי איך להעריך את הפין שלי.
אני תמיד, always looking out for you, buddy.
Thank you. That's disgusting. והשלישי אבל נראה לי מגוחך לחלוטין ולא אמין בשיט.
אז אתה רוצה לבחור משהו?
השלישי הוא נראה לי השקר.
ליאורה.
טוב, אני אלך ויהיה יוצא דופן ויגיד שהתיאוריים זה שקר מוחלט, בגלל שזה הכי אמיתי שיכול להיות, ומישהו פה צריך לטעות.
נשמע אמין מדי.
כן, זה כאילו too good to be true, נכון, אחד ועוד אחד שווה שתיים, האומנם. ומהמקום של הסקפטיות, כי הקטע של הערכת הפין נראה לי ממש לא אמיתי, ולו בשל העובדה שאמרת שפשוט מעריכים אותו באמצעות זה שמושכים. ואנשים, שוב, אני אלך על התיאורים שזה שקר, כי סתם להיות יוצא דופן.
יפה מאוד.
אופייני לי.
אביב בטח ממש מצטערת שהיא לא כאן עכשיו.
טוב, אז בוא נראה. רז ורון בחרו 3, זה הכי הרבה.
מה?
3,
אמרת 3 שקר. אתה אמרת שהשני לא זה.
לא, אני אמרתי שהשני.
הוא חבל הגל, נכון, סליחה.
יפה, אז בואו נתחיל עם זה. אז מחקר FMI החדש, הראה שנשים מגיבות בצורה יותר חזקה, הוא יותר רגשית לריח של זיית גברים אשר נוצרה בזמן שהיו מגורים. אמת.
קדמת.
אמת מוחלטת, חיבור להם FMRI, נתנו לגברים לצפות בפורנו ולהזיע לתוך...
מותי לא לוקחים למחקרים.
זה, ואז נתנו לנשים
להריח... אתה צופת בפורנו בלי מחקרים.
נתנו לנשים שהיו מחוברות ל-FMRI להריח את זה, יחד עם זה הניטרלית, זה היה שנוצר ככה, זה היה עם PSP, ובאופן ברור, קודם כל, הם הרבה פחות אוהבים, לגבי השאלה שלך, הרבה פחות, בדירוג של נעים או לא נעים, זה הכי פחות נעים הריח של...
זה איך זה היה יותר גדול.
כן, באמת?
מעניין.
כל הזין.
יש תגובה...
לא, זה השני.
מנגד, לא מנגד, אבל זה אולי איכשהו בלא אחד, התגובה היא יותר רגשית, יותר פעילות בצד הימני של המוח, יותר דברים, אזורים שקשורים עם החלטות חברתיות ודברים כאלה.
מעניין.
ואכן, מעניין. יפה. עכשיו, מי נשאר לנו? איתמר אמר עם 2. מחקר חדש, מכשיר להערכת הפין. בקיצור, זה עובד, חבר'ה. אוקיי?
אני צדקתי.
חבר'ה, זה עובד. המכשיר, מכשיר כזה או אחר שפועל בעצם, יש לו איזה מסילה ומשקולות, אתה משתמש בזה חודש.
זה שמרה.
כן, כן, אתה משתמש חודש עם איזה משקל מסוים קטן, ואז אתה אחרי זה חודש אחרי זה משקל יותר גדול, ככה 6 חודשים, ושבדקו, שעשו את זה, בדקו את החבר 12 חודשים אחרי, אז במצב מדלדל, כמו שאמרתי, 30.
שנייה, אבל זהו, יש נתון שנעלם בכל הסיפור. וכשהבחור צ'יקו מדה, אם יש הבדל?
הוא אמר, 36
חודשים. לסמוך על הזקפה, ביצוע הזקפה, תלוי איך אתם רוצים להגדיר את זה, לא. הגודל של הזקפה לא השתמשת בו, בפחות באחוזים נשמע פחות מהותי, זה 18%, אבל עדיין...
18% זה המון, זה חמישית!
זה מדובר על איזה 1.5 סנטימטר בערך.
אומייגאד!
זה מהממוצע של ה-20 ומשהו גברים שעשו את זה.
20 ומשהו גברים.
כן, אבל בכולם זה קרה, זה לא... זה לא, אין פה...
חברו את הזין לרכבת תעצוע.
לא, האמת היא פה, תשמע, בניגוד להרבה מחקרים אחרים, אתה, כאילו, אתה יודע, יש גורם אחד מאוד ברור שאתה מפעיל על זה, המכניזם ברור, נראה לי...
כן.
מצוין.
זה בכולם. רגע, ברק, שנייה, מכל הגברים שנבדקו, כולם זה קרה להם?
כן.
וואו.
מה שאני רוצה לך נתונים האלה, זה נתונים של הממוצע של הגדילה.
אוקיי. ה-32% זה ממוצע.
ממוצע.
אבל לכולם גדל.
תודה שזה לא 58.
לעומת זאת, מה שהמוצר פרסם ולא קרה, זה גם גדילה באובי, בגרף. That really didn't happen.
אוקיי.
רגע, קרה.
בצבע השתנה, צבע לשחור, אני חייבת להבין.
זה אני לא יודע. זה אני לא יודע, אבל...
רגע, שנייה, עכשיו אני מת לשמוע על התאויים.
כן, אוקיי, ומפה הנושאות המעניינות באמת.
אכן יבש, אכן ביזרי, אני לא טועה אם אני זוכר נכון, זה שוודים שעשו את זה. וזה בא ממקור, יחסית מפוקפק בעיניי, זה evolutionary biology, אם כי יש בדיקה והסתכלות על גנים עצמם. מה שראו, זה לא שהם מתרבים יותר, אלא סוג של, זה לא ההפך, אבל הם מולידים, שיש עונות שמות, הם מולידים יותר זכרים. לא יותר באופן כללי, הם מולדים יותר סחרים.
באחוזים.
באחוזים יש יותר.
וזה איזשהו, מבחינת אבולוציה ביולוגית, זה עוד מנגנון שכנראה נצפה של איזשהו איזון של הגורמים. אכן, יש יותר דשא למאכל, והגברים צריכים לאכול יותר דשא, וככה זה עובד. וככה הם שומרים על איזון, הם לא מגבירים את האוכלוסייה.
וואי, הגיון שלי עובד טוב כנראה.
כן, כל הכבוד לליאור. לדעתי, אגב, מכל הסטטיסטיקה של כולנו, את הכי...
נכון, אני תמיד כולה.
די בטוח. לא תמיד, אבל אחי.
לא תמיד.
אולי גם שיגל קריירה בתחום.
כן, קריירה בתחום הניחוש.
בתחום לחשוב הפוך.
בטוח שאורן זריף ישמח לקבל אותה.
So more boys when it rains. זה מה שמורא מעניין, כי מה שהם חושבים כרגע זה שמדובר, השינוי הוא גנטי. הבאפלו מפעיל, כמובן באופן לא מודע, איזה שינוי גנטי בזרע שלו שהופך אותו ל...
ליותר וואים ופחות איקסים. וואי, זה מגניב, זה ממש מגניב. כן? האמת שיש בזה גם הרבה היגיון, שיהיו יותר זכרים בעונות גשומות.
טוב, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה על הדיון הנוראי הזה.
תודה רבה לאביב, שלא הייתה עימנו.
אביב, תודה
לאביב. יום הולדת שמח לאביב, שהיה לה שבוע הולדת.
נכון מאוד.
כן, אז תודה לכולם ושבוע טוב.
תודה לך, ירון.
תודה לך, תודה.
ותודה לכל המאזינים. ותודה לשני.
ותודה לשני, שני.
ביי, ביי, ביי.
להתראות!
שמעתי מעורבב.